בוקר טוב לכל הציבור, בוקר טוב לצופים שבבית. אנחנו נעסוק היום בנושא המאבק של יעקב עם המלאך. לפי חז"ל זהו המלאך שהוא שרו של עשיו. מה זה בא ללמד אותנו? נאמר בפרשת השבוע, פרשת וישלח, לפני הפגישה עם עשיו, מתואר המאבק של יעקב עם האיש שהוא המלאך לפי חז"ל. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, ויאמר שלחני כי עלה השחר. הוא אומר לא אשלחך כי אם ברכתני. וההמשך, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר יעקב לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אגב יעקב קורא שם במקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אז הוא הבין שהוא ראה אלוהים, הוא הבין שזה המלאך. אבל איך המלאך נדמה לו בהתחלה? אומרת הגמרא שתי דעות במסכת חולין. דעה אחת אומרת נדמה לו כתלמיד חכם, ודעה אחת אומרת נדמה לו כגוי. כך הגמרא אומרת, שתי פירושים. מה משמעות המאבק של יעקב עם המלאך? מה זה בא ללמדנו? הרמב"ן מסביר שכל הפרשיות בספר בראשית מטרתם ללמד אותנו שמעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים, אין הפירוש הוא רק מעשה האבות הוא סימן לבנים, אלא הקורות שקורה לאבות זה הקורות עם הבנים. למשל בתחילת הפרשה כותב הרמב"ן כלל, נכתבה הפרשה הזאת של כל ספר וישלח, פרשת וישלח, של המפגש של יעקב ועשיו והמפגש עם המלאך שבא לפניה, להודיע דבר ראשון שהציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, כמו שאומרים בתפילה, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. זה הראשון, ללמדי, וישלח מלאך ויצילהו. ולמדיו עוד שיעקב בקשר לעשיו לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו. עכשיו, מעשה אבות סימן לבנים במה? יש בזה רמז לדורות, כי כל אשר אירע ליעקב אבינו עם עשיו אחיו יאירע לנו תמיד עם בני עשיו, וראו לנו לאחוז תמיד בדרכו של אותו צדיק של יעקב, שנזמין עצמנו לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ומלחמה. שיזמין הוא את עצמו לתפילה ולדורון ולמלחמה, לברוח ולנצל. וכבר ראו רבותינו רמז הזה מן הפרשה כאשר אזכיר. כלומר, מה כותב הרמב"ן? שהמלחמה עם עשיו היא לאורך כל הדורות, היא נמשכת. כמו שכתוב אצל רבקה, ולאום מלאום יאמץ. המלחמה בין שני הלאומים היא תמשיך תמיד. וכמו שהבאנו בשם הגמרא במגילה, שכתוב שמה, אם יאמר לך אדם קיסריה וירושלים, שקיסריה הייתה בת היישוב, בירת היישוב הרומאי, השלטון הרומאי, יאמר לך אדם ישבו שתיהם, אל תאמין, חרבו שתיהם, אל תאמין, אלא ישבה קיסריה וחרבה ירושלים, זה היה המצב, תאמין, וכן להפך. זאת אומרת שזה מלחמה לאורך כל הדורות בין מלכות אדום לעם ישראל. אז איך ינצל עם ישראל? אז קודם כל אומר הקדוש ברוך הוא, נכתבה זאת הפרשה, אומר הרמב"ן, להודיע כי לא יהיה קלה עם יעקב אבינו, שהשם יציל את יעקב מיד עשיו. זה לדורות, זה מעשה אבות סימן לבנים. דבר שני, אומר הרמב"ן, שההשתדלות של יעקב היא תהיה בתחום של דורון, תפילה ומלחמה. ויש לעיין בשלושת הדברים האלה, דורון, תפילה ומלחמה. דורון, בלשון של היום, זה הדיפלומטיה, נכון? הסכמים בין מדינות. הנה שמענו בחדשות שנתניהו נוסע היום לקזחסטן לעשות הסכם, הסכמים כלכליים, בטח הסכמים ביטחוניים, מדינה ששמה קזחסטן, מדינה חשובה שהייתה בעבר בתוך ברית המועצות, נכון? היה חלק ברית המועצות והיום מדינה עצמאית.
גם אזרבייג'אן.
אזרבייג'אן, וזה מדינות שהן קצת או הרבה מוסלמיות, נכון? אז זה טוב שיש לנו קשרים, מדינות מוסלמיות, כי על ידי כך יש לנו קשר לעולם האסלאמי. זה דבר חשוב מאוד, אז אם נתניהו עושה הסכמים, אז מה זה נקרא? שיש לנו דורון, מה זה דורון? הסכמים. שפת הדיפלומטיה השקטה, זה השפה הטובה ביותר לדבר עם האומות, זה דורון. אחר כך יעקב הכין את עצמו גם למלחמה, מפני שחצה את הנשים ואת הילדים, והכין את עצמו למלחמה, כדבריו, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. האם זה רק מה שקרה אצל יעקב, או שזה גם מעשה אבות סימן לבנים? אומר הרמב"ן, הכוונה בזה, כי יעקב יודע שאין זרעו כולו נופל בידי עשיו, ולכן תמיד ינצל המחנה האחד על כל פנים, וגם זה ירמוז שלדורות לא יגזרו עלינו בני עשיו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם. מלך אחד גוזר בארצו על ממוננו או על גופנו, ומלך אחר ברחם במקומו ומציל הפליטים. וכך אמרו בראשית רבה, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, אלו אחינו שבדרום, והיה מחנה נשאר לפליטה, אלו אחינו שבגולה. ראו חז"ל כי גם זה רמז לדורות. כלומר, שמעשה אבות סימן לבנים זה הוכחה מהפסוקים. אז זה לא רק המעשים של יעקב, אלא אנחנו למדים, וכך היה לאורך כל ההיסטוריה. כשהיה גירושים בכל הארצות, ושמדות בארצות מסוימות, והיה מסעי הצלב וכל מיני גירושים לאורך ההיסטוריה, תמיד היהודים היו במקום אחד במצב סכנה, או סכנה ממונית, או סכנה בגופם, במקום אחר היה להם רווח והצלה, כמו שראו בגלת אסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, זה לאורך כל ההיסטוריה. אז זה לומדים מכאן מיעקב אבינו, שהתכונן לדורון ולתפילה ולמלחמה. אבל השאלה היא, אחרי הכל הוא התכונן גם לתפילה, אז מה צריכים את כל ההכנות האחרות? יכליל בתפילה את הכל, אז הכל כלול בתפילה, והכל כלול בתפילה יתפלל. מה הוא צריך את כל ההכנות? דורון. מה צריכים דורון? ומה צריכים להכין את עצמו למלחמה? יעשה תפילה והכל ייגמר ויצליח בעזרת התפילה. התשובה היא שאין סומכים על הנס. ואפילו אחרי התפילה יעקב לא בטוח. איך רואים את זה? מפני שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב בשבוע שעבר פרשת ויצא את המילים הבאות, והנה השם ניצב עליו ויאמר, השם מבטיח לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך על האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר למסיתי את אשר דיברתי לך. זה צ'ק טוב, יותר טוב מצ'ק בנקאי. הבטחה של הקדוש ברוך הוא, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך על האדמה הזאת. יעקב בטוח? הוא לא בטוח. מה אחרי זה הוא מתפלל? אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך. אתה לא מאמין בהבטחה? אתה מקטני אמונה? אני בטח מאמין בקדוש ברוך הוא. אז מה אתה שואל? ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותי על מה הזאת? ובפרשתנו, פרשת וישלח, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אומר רש"י, מה זה הכפילות? וירא יעקב מאוד ויצר לו. וירא שמא יהרוג ויצר לו, שמא יהרג. יש פירוש, וירא יעקב מאוד ויצר לו, שבכלל הוא ירא. למה אתה ירא? אבל המציאות היא שהוא היה ירא. למה היה ירא? השם אומר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אמרו במדרש רבה, מובא ברש"י, שמא יגרום החטא. אז יעקב לא מאמין בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, מאמין בלב שלם. אז מה הוא מסופק? הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין שהוא ראוי. אולי אני לא ראוי, טוב, אבל אתה מתפלל, אבל אולי הקדוש ברוך הוא יעזור לי אם אני אהיה ראוי, ואם אני לא ראוי השם לא יעזור לי. ואם אני רק אתפלל ולא אכין את עצמי לדורון או לתפילה או למלחמה, נמצא שאני פוגם בהכנות שלי, אז השם בטח לא יעזור לי. איך כתוב ברכתיך בכל אשר תעשה? אם אני אעשה מה שצריך, אז השם יעזור לי. אם אני לא עושה מה שצריך, השם לא יעזור לי. למה? כי הם סומכים על הנס. וכשהקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למשוח את דוד, האם שמואל מסכים ללכת? לא. הוא אומר, איך אלך ושמע שאול והרגני? אתה שולח אותי לבית לחם, אולי ישמע שאול ויהרוג אותי. אז זה פיקוח נפש. ואתה כתבת בתורה וחי בהם, אז איך זה הולך? אתה אומר לי ללכת לבית לחם, למצוא את הבן של ישי, שאתה תגיד לי אחר כך, שזה הדמונים יפה עיניים, דוד המלך, אבל באמצע זקני בית לחם יעשו לי שולמה לחם גדול ויעשו לי קבלת פנים עד שזה יוודע לשאול המלך. הנה, הוא בא למשוח מלך אחר, מורה במלכות, שמע שאול והרגני. טענה טובה או לא? מה הייתי מצפה? הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אל תירא שמואל, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך על האדמה הזאת. אני אומר לך תלך ואתה דואג. כך אומר לו, לא. הקדוש ברוך הוא, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. The winning. תיקח עגלת בקר ותגיד לזבוח להשם באתי. זה נכון? בשביל זה הוא בא? אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו לשקר? איך זה יכול להיות? זה לא מובן. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הוא אומר לו עגלת בקר תיקח בידיך. מה? כן, אבל לא בשביל זה הוא בא. מבינים את השאלה? אחד גדול אחד בא לחתונה. לחתונה. אומר המוזמן, אומר המזמין לחתונה, או, כמה אני שמח שכבוד הרב כיבד אותי ובא לחתונה. אומר לו, תראה, אני יכול להגיד, יכולתי להגיד לך שבאתי לחתונה, אבל באמת, באתי לחפש את הרב ההוא וההוא שנמצא בחתונה, באתי לדבר איתו משהו חשוב, זה האמת. למה הוא לא יגיד לו, כן, אני מכבד אותך, באתי לחתונה, בוא נרקוד ביחד, כי זה לא האמת. זה לא האמת. אם זה לא האמת, אז מותר להגיד לחברו, כן, באתי לכבודך וזה וזה וזה.
לא.
כי על זה כך הוא מחשיב אותו, וזה לא נכון. זה מה, מה?
בית
הלל בית שבא, נמצא כבית הלל.
קלמה וחסודה. כן.
יפה. למה? למה? כי רוצה לשמח, יש לו מצווה לשמח את החתן. עכשיו השאלה, אם מותר לשמח את החתן במחיר של שינוי, אומרת הגמרא שהם משנים מפני השלום. משנים מפני השלום, כי הוא חייב, רוצה לשמח אותו. אבל בא לשמחה, אם יגיד לו את האמת, באתי לחפש את פלוני, זה האמת, זה לא אי שלום, הוא לא יוצר מלחמה, אין לו שום חובה לרמות אותו ולהגיד לו, באתי לכבודך. לא, לא יצייר אותו, לא. הוא אומר, אני באתי, הזדמנתי לך, ואני שמח על הדרך. בוא נו, את האמת, שמח גם על הדרך, גם לברך אותך. אבל אין לו שום חובה לשמח אותו, שמחה מזויפת. להגיד לו, באתי לכבודך. אבל חתן וכלה, באמת, צדקת רבי שלמה, שמצווה לחבבה על בעלה, אז זה כמו, ואדוני זקן, ואני זקנתי, שמשנים מפני השלום. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד את שמואל לשנות מפני השלום ולהגיד, עגלת בקר תיקח ידיך ואתה לזבוח להשם באתי. ולמה הקדוש ברוך הוא אתה לא עושה לו איזה נס? תעשה לו נס קטן ששאול לא יראה אותו, כמו שנאמר אצל לוט, אנשים שפתח הבית עוקו בסנוורים מקטון ועד גדול. יכול לעשות שהוא יהיה קצר ראייה והוא לא יראה ולא ישמע. לא, אין סומכים על הנס. אז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, אם אתה עכשיו הולך ואתה הולך למשוח את דוד, אז זה לא יעשה בדרך של נס, זה יעשה בדרך טבעית. ואם בדרך טבעית אז שאול יהרוג אותך, אז מה ההשתדלות? תיקח עגלת בקר, תעשה השתדלות. אחר כך אני אשמור עליך כמובן. לא תעשה השתדלות, אתה הולך להרג, אחד יקפוץ מהגג ואין הקדוש ברוך הוא תציל אותי. פסיק רשע שהוא ימות. מה למדנו מזה? שאפילו הקדוש ברוך הוא לימד כאן, הגמרא ביבמות אומרת את זה, שמצווה לשנות לפני השלום. רק אני שאלתי, מדוע יש מצווה לשנות? הלא השם יכול לעשות לו נס. תשובה, אין סומכים על הנס. זה גם מלמד הקדוש ברוך הוא את שמואל. אלא ברכתיך בכל אשר תעשה, תעשה מה שצריך כפי מנהג העולם. אותו דבר יעקב. יעקב מכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. אז תפילה כולל הכל? לא. לא כולל כלום. לא הכנת את עצמך לא לדורון, לא עשית מה שצריך. לא הכנת את עצמך למלחמה, זה מה שצריך. הרוצה בשלום, קונה מלחמה. לכן הוא צריך באמת להכין את עצמו לשני הדברים, דורון ותפילה, דורון ומלחמה, ומילא אחר כך הוא יכול להתפלל ולהגיד קטונתי מכל החסדים, מכל האמת. אז מה לימדנו כאן הפרשה הזאת? שיעקב עשה את ההשתדלות שלו וחצה את המחנות, כי אם יבוא עשיו על המחנה אחד ויקהו, מה זה בא להגיד? שבא להגיד לדורות שהבני עשיו יוכלו חס ושלום למחות חלק מעמנו בארצות אחדות ויגזרו על ממונם או יגזרו על גופם, אבל מלך אחר עומד בפניהם ומרחם עליהם ומציל הפליטים. זה למדנו מפני הפרשה. אז זה נקרא מעשה אבות, סימן לבנים. אז זה לא רק סימן לבנים, אלא זה קובע את ההיסטוריה של הבנים, זה מה שזה קובע. עכשיו, מי היה המלאך? אמרו חז"ל שהמלאך הזה, זה היה דורו של שמה, זה היה שרו של עשיו. ומה שרו של עשיו? הוא מייצר לו על הברכות, על הברכות. ואז כשמייצר לו על הברכות והוא בא להילחם ביעקב, אז כתוב בגמרא איך היה המאבק. כתוב, קודם כל נסביר את שני המאן דאמרים. אחד אומר, נטפל לו כעובד כוכבים, נדמה לו, כך אומר רבי שמואל בר נחמני, ואחד אמר, כתלמיד חכם נדמה לו. מה זה מחלוקת כתלמיד חכם או כגוי נדמה לו? פעמים, במשך הגלויות, שהגויים גזרו כל מיני גזרות על עם ישראל, ואז באמת כגוי נראה לו, גזרו גזרות לעד על ישראל. לפעמים היו דורות שדווקא הלכו עם עם ישראל בשלום, בדרכי ההתבוללות, בדרכי האמנסיפציה. אמרו, נו, כתלמיד חכם נדמה לו, זה לפי התורה, בוא נעשה תקנה כזאת, בוא נעשה תקנה כזאת, אתם תשתלבו איתנו בחברה, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, והיינו לעם אחד, תשתלבו בכלכלה, ואז יש סכנה של התבוללות, והיו תקופות בהיסטוריה, בתקופת ההשכלה, שניסו לבולל את עם ישראל באמצעים של שלום. וזה נקרא כתלמיד חכם נדמה לו. זה מצווה מהתורה, באמת, איך אמר מנדלסון, ואדם בצאתך ויהודי באוהליך, אל תצא בחוץ שירגישו בך עם טלית ותפילין וכיפה. בחוץ תוריד את הכיפה, תלך כיפה שקופה. מה, אתה לא מאמין באלוקים? אותו דבר. ואדם בצאתך ויהודי באוהליך, אבל לא בחוץ. אז היו דורות כאלה שכתלמיד חכם נדמה לו. אז כלומר, הסכנה של עשיו היא גם סכנה של כליה רוחנית וגם סכנה של כליה פיזית. אבל כתוב בתורה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויאבק, לשון אבק. אז מה אבק פה? אמר רבי יהושע בן לוי בגמרא בחולין דף צדי א' מלמד, שהעלו אבק ממרגלותם עד כיסא הכבוד. העלו אבק עד כיסא הכבוד. כך הוא מפרש את הפסוק באבקו עמו, וכתיבתה מביא ראיה מספר נחום, וענן אבק רגליו. אז מה הוא אומר? העלו אבק עד כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד. מה זה העניין עד כיסא הכבוד? ומה עשה שרו של עשיו? בסופו של מאבק, יעקב אמנם יצא שלם, ויבוא יעקב שלם, אבל צולע על ירחו. ותקף ירח יעקב. מה זה ותקף ירח יעקב? מקום המילה. אמרו בראשית רבה, מביא הרמב"ן, נגע בכל הצדיקים שעתידים להיות ממנו. זה נקרא כף ירך יעקב, במקום ההולדה. זה דורו של שמד. והעניין כי המאורע כולו רמז לדורות. שיהיה דור בזרעו של יעקב, יתגבר עשיו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן. והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה, בדור של רב יהודה בן בבא וחבריו, כלומר דור של 10 הרוגי מלכות. כמו שאמרו חז"ל, מביא הרמב"ן מדרש. כמו שאמרו חז"ל, אמר רב חייא בר אבא בגמרא בסנהדרין, אם יאמר לך אדם, תן נפשך על קדושת שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, אני נותן, בלבד שיהרגוני מיד. אבל בדורו של שמד, של הרומאים, בזמן 10 הרוגי מלכות, איני יכול לסבול. ומה היו עושים בדורו של שמד? הם מביאים כדוריות של ברזל ומלבנים אותם באור, ונותנים אותם תחת שחיין ומסיעין נפשותיהן מהן, כלומר, מיטה איטית, זה בעלי עינויים. ויש דורות אחרים, אומר הרמב"ן, שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה. באינקוויזיציה גם עשו עינויים, אומר הרמב"ן. כל מיני עינויים במשך הדורות עינו את עם ישראל בכל הדורות, לפני הרמב"ן ואחרי הרמב"ן, ואין צריך לומר בדורנו הנאצים, עשו איתנו עינויים גדולים, והכל סבלנו ועבר עלינו, כמו שרמז, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. אז מה אומר הרמב"ן? שבתי הכף ירך יעקב זה גיד הנשה, זה סמוך לעבר ההולדה. מה סמוך לעבר ההולדה, מה זה בא לומר? שבא לקעקע ביצתן. ולכן באמת היוונים, שאנחנו בחודש הזה חוגגים את חג החנוכה, מה היוונים גזרו? גזרו על המילה, גזרו על המילה, והיו מדינות גם בדורנו שגזרו על המילה. כולם יודעים שהיה פולמוס אפילו בגרמניה בדורנו, לפני כמה שנים, אולי כמה חודשים, אולי כמה שנים, שגזרו על המילה. למה? קשה לגרמנים לראות דם יהודי נשפך, הם לא יכולים לראות דבר כזה. מה קשה להם לראות דם יהודי? דם יהודי שנשפך הם מוכנים לראות. אבל שומרים בברית בדמי חיי, זה הם לא מוכנים. שדם יהודי נשפך ואחרי זה היהודי חי וקורא ברית עם אלוקיו, זה נגד הדעות של כל הגויים. הגויים אומרים שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ והאדם במרכז. צאו וראו שכל הכיכרות של אירופה מלאות פסלים של אנשים והקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. אבל עם ישראל לא שם פסלים של אנשים, פסל לכל תמונה, אלא הקדוש ברוך הוא במרכז, בעבר ההולדה, אותו עבר שמעביר מדור לדור לדור את מסורת התורה, באותו עבר קורא לקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם ועם זרעו. זרעו של אברהם, כלומר השם קורא ברית עם עם ישראל, אז השם נוכח כאן ועכשיו. זה נקרא אלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה אלו אבק עד כיסא הכבוד? כולנו זוכרים בשבוע שעבר שהמלאכים היו עולים ויורדים בו. ביארנו שם שני פירושים בשבוע שעבר, מי היו המלאכים שעולים ויורדים בו, ואני רוצה לחזור על המדרש, על הגמרא בחולין, בחולין בדף צדי א', שאומרת שהמלאכים האלה הם היו מלאכי אלוהים שהיו סותנים בו, עובזים בו, כובזים בו. למה? עולים ויורדים בו. אני חשבתי שהסדר צריך להיות יורדים ואחר כך עולים. קודם המלאכים יורדים, אחר כך הם עולים. הסדר הוא עולים ויורדים. אומר המדרש הזה, אומר על פי הגמרא, מה זה עולים ויורדים בחולין צדי א'? עולים מיעקב, עולים למעלה, מסתכלים בדיוקנו של מעלה. בדיוקנו של מי? של יעקב. איפה נמצא דמות דיוקנו של יעקב למעלה? בכיסא הכבוד. כמו שכתוב בספר יחזקאל, על הכיסא דמות אדם. אז רואים דיוקנו של מעלה, חקוק בכיסא הכבוד. למה חקוק בכיסא הכבוד? כי השם אומר, יעקב, אתה צריך להוריד כיסא הכבוד למטה. אתה צריך לקרוא בשם השם, כמו אברהם ויצחק, שקוראים בשם השם. אברהם פרסם את שם השם, כמו שהוא משביע את אליעזר, ואומר לו, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. כשהשם לקחני, הוא אומר, הוא לקחני היה רק אלוקי השמיים, ואני עשיתי אותו אלוקי הארץ, פרסמתי את שמו בעולם. ואצל יצחק אנחנו רואים שהשונאים הכי גדולים שלו זה אבימלך. הוא אומר להם, מדוע באתם אליי ואתם סנתם אותי ותגרשוני מאיתכם? גירשתם אותי. אז מה הם אומרים לו? ראו ראינו כי היה השם עמך, ראינו שהשם איתך. כלומר, קידוש השם. אז יצחק עושה קידוש השם כאן בארץ. אז אומרים, באו נכרות ברית. אין קורדים ברית, אלא מישהו בעל עוצמה. כמו שנתניהו נסע היום, אז הוא אמר שהמטוסים שבאו מטוס האדיר שבא לישראל, מוסיף עוצמה לישראל, ועוצמה פירושה באמת עוצמה מדינית, עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית. ואז זה מכבד שם ישראל בעולם. כשמכבד שם ישראל בעולם, אז אפילו אומות העולם מודים. אבל מלכי השרת, בינתיים בחלום יעקב, עולים למעלה, ואיזה עוצמה הם רואים? מסתכלים בדמות דיוקנו שלמעלה, רואים למטה, יעקב ישן. יעקב ישן הוא לא עושה כלום, הוא באפס מעשה, אז זה לא נקרא להוריד את כיסא הכבוד למטה. אז הם אופזים בו, סותנים בו, כובזים בו. משל לאומנת, אומר הגמרא, אומנת שבאו זבובים, והיא מגרשת את הזבובים, כך השם, והנה השם ניצב עליו. כי המלאכים שעולים למעלה, מסתכלים בדיוקנו של יעקב, ורואים שהוא למטה ישן, באו לסיכוני, הם רצו לסכן את יעקב. למה מסכנים אותו? כי יעקב הוא לא מספיק חזק, הם מקנים ביעקב. אומר רש"י, דיוקנו של מעלה, פרצוף אדם, שבארבע אחיות בדמות יעקב, ולכן באו לסיכוני, והנה השם ניצב עליו לשומרו. מה זה ניצב עליו? מאן דאמר אחד המדרש אומר ניצב עליו על הסולם, מאן דאמר אחד אומר ניצב עליו על יעקב לשומרו. השם ניצב על יעקב. כשאומות העולם הם נגד יעקב, אז השם ניצב עליו לשומרו. אבל צר יעקב צריך לייצג את כיסא הכבוד למטה, להוריד את כיסא הכבוד למטה, ולכן באמת, כשאומות העולם מודים ליעקב, זה נקרא להוריד כיסא הכבוד. כלומר, בסוף הוא אומר לו, לא אשלחך, כי אם ברכתני, אז הוא מברך אותו. מה מברך אותו? מודה לו על הברכות. מודה לו על הברכות, זה נקרא להוריד למטה את כיסא הכבוד למטה. כלומר, כיסא הכבוד של עם ישראל זה לשאת את שם השם בעולם. אז כשראש ממשלת רוסיה, לפני כמה שבועות הוא אמר שכל הסיפור של אונסקו זה אור ופרח, כי ברור שירושלים מקודשת לעם ישראל. אז לשמוע את זה מראש הממשלה של רוסיה, שבעבר דיכאה את היהודים ואמרו לא ייזכר שם ישראל עוד, בימי סטלין היה אסור לעשות שם ברית, אז זה בדיוק כמו שכתוב בתורה, ראו ראינו כי היה השם עמך, שאפילו אומות העולם מודים. וקראתי באינטרנט שמצאו מטבע מזמן, משנת 67, מזמן מרד בר כוכבא, שכתוב על זה שנתיים לחירות ירושלים. שם מצאו בעתיקות, בעיר העתיקה. כלומר, מי שחושב שירושלים שייכת לסוס של מוחמד, איך אמרו לי המלווים? אני שואל את המלווים, אני הולך כל יום לישיבת עטרת כהנים, אז אתמול אני אומר למלווים, מה יש כל כך הרבה אספסוף ברחוב? מה קרה שיש כל כך הרבה? אז המלווה אומר לי, היום זה יום הולדת של הנביא מוחמד. אמרתי לו, לא שמעתי שהוא היה נביא, הוא לא בן 48 נביאים שעמדו להם לישראל. תגיד, יום הולדת של הסוס של מוחמד, אבל למה אתה קורא לו נביא? אני לא אומר לו, זה יהודי. הוא אומר, ככה אומרים, ככה אומרים. אמרתי לו, לא, איך אתה אומר? נביא זה מי שהשם דיבר איתו. תראית השם דיבר איתו עם הסוס שלו, למה אתה קורא לו נביא, נביא? אני לא יודע, לא, המוסלמים מאמינים שהוא נביא, אבל חלילה לנו מלהגיד את המילים האלה. אז אם כן, מה אני אומר? שאפילו ראש ממשלת ברית המועצות מודה שירושלים שייכת לעם ישראל, הם מצאו מטבע מימי בר כוכבא, שהיא מראה לנו שעם ישראל היה בשנת 67 בירושלים, זה שנתיים למרד בר כוכבא, וכתוב עליה שנתיים לחירות ירושלים. זה כתוב. אז אם כן, עם ישראל הוא נמצא בירושלים לדור ודור, ואומות העולם מסכימו. קראתי היום גם באינטרנט שטראמפ שוקל ברצינות להעביר את השגרירות לירושלים. אני רק מקווה שממשלת ישראל לא תביע התנגדות לדבר הזה. זה הסכנה הכי גדולה. אני מפחד שירמזו לו שעוד לא הזמן, ועוד לא הגיע הזמן, ולא למהר, לא כל כך למהר. כמו שאני קראתי, קראתי מהסופר הצופה יונה כהן, זיכרונו לברכה, שהכרתי אותו אישית, לא יודע אם אתם הכרתם אותו, שהוא כתב בזיכרונות שלו ודברים נכונים. אז אני הייתי ילד בן 3, כי אני נולדתי בסוף, כאילו בשנת תשנ"ו, במלחמת העצמאות הייתי בן 3, אבל הוא כותב בספר שלו, בזיכרונות, שירושלים הייתה עיר בינלאומית, אתם יודעים. בשנת תשנ"ח ירושלים הייתה עיר בינלאומית, לא הייתה בתוך מדינת ישראל. כן, היום מדברים על עמונה ועל השטחים, להכיל את החוק הישראלי או לא להכיל את החוק הישראלי. צריכים קצת פרופורציה לדעת מה התקדמנו ב-70 שנה האחרונות. מה התקדמנו? שטראמפ בא לירושלים, אבל בשנת 48 אמריקה לא תמכה בהקמת מדינת ישראל, אלא רוסיה הייתה הראשונה שהביאה תמיכתה במדינת ישראל. ועכשיו טראמפ רוצה להביא את השגרירות ירושלים, אני מבקש ממשלת נתניהו נא לא להתנגד לדבר הזה. אז אם כן, מה אנחנו רואים מזה? שמה שכתוב בתורה, לא שלך כי אם ברכתני, שיש תהליך במשך השנים שאומות העולם מודים על הברכות. אז שאומות העולם מודים על הברכות ומוצאים מטבע בירושלים שכתוב עליה שנתיים לחירות ירושלים, אז זה מראה את הקשר העמית של עם ישראל לארצו ולירושלים, אז זה מראה שכיסא הכבוד נמצא כאן ועכשיו בירושלים. אבל בזמן המאבק עם המלאך, מה זה מראה? שכל הדורות, המאבק עם שרו של עשיו, זה מאבק אחד על כיסא הכבוד. ולכן הרומאים ביטלו את החודש וביטלו, היוונים, היוונים שאנחנו עכשיו חוגגים את חנוכה עוד מעט, ביטלו את החודש וביטלו את המילה וביטלו את השבת. יש לו שתם, זה הוכחות שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן ועכשיו את החודש, שהתאריכים של הזמנים זה לא לפי השמות שלהם, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יופיטר, כל האלילים שלהם, אלא לפי התאריך העברי, שזה עניין אחד. ובחודש אנחנו רואים גופה את ההתחדשות של עם ישראל, כי אומרים בקידוש לבנה שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרה מה שכבוד מלכותו. היוונים שביטלו את החודש, הם לא ידעו שעם ישראל עתיד להתחדש במדינת ישראל, בארץ ישראל, בשנת תשנ"ח, ולא שיערו בנפשם. הם רצו לבטל את החודש כי זה מראה שהשכינה שורה בישראל, אותו כנ"ל את המילה, מראה שהשכינה שורה בעם ישראל, ואותו דבר שבת שהיא ברית. אז זה המאבק בפרשת השבוע, מלמד שלא אבק, אומר הגמרא בחולין, מסביר את הגמרא, שלא אבק עד כיסא הכבוד. מה זה שייך לכיסא הכבוד? כי המאבק היה על כיסא הכבוד. האם כיסא הכבוד יישאר בשמיים, או כיסא הכבוד הוא בארץ? אומות העולם אומרים, כיסא הכבוד זה בשמיים, אבל בארץ כאן ועכשיו אנחנו שולטים, ולא ייזכר שם ישראל עוד. אבל יעקב צריך להוריד את כיסא הכבוד כאן. לכן אלו אבק עד כיסא הכבוד. אז זה המאבק של הכהן המלאך. אבל מה הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב? שיעקב באמת יוצא צולע מהמאבק הזה, כמו דורו של שמד. גם עם ישראל בדורנו יצא צולע אחרי השואה שעשו לנו את כל הצרות. אבל מה? נתקיים בנו מה שכתוב כאן, והיה מחנה הנשאר לפליטה. וכן יעקב כשהוא עשה הכנות למלחמה עם עשיו, אז איך הוא אמר לשליחים שלו? רווח תשימו בין עדר ובין עדר. למה הוא עשה את זה? לשעה הוא עשה את זה כדי להסביע את עינו של אותו רשע, ושיהיה מרוצה מהדורון. אז רווח בין עדר ובין עדר. אבל לבחינת מעשה אבות סימן לבנים, אמרו בראשית רבה, יש כאן רמז. רמז לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יהיו צרות באות על בניי, אל תביא אותם זו אחר זו, אלא רווח תשים בין עדר ובין עדר. רווח תשים להם בין צרה לצרה. כלומר, הרמז הוא שכל המיסים וכל הצרות שעשו בני עשיו, הם יהיו הפרשים, יהיו בין זה לזה. אבל מה הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו? היטיב וטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא ייספר מרוב. אז כוחו של עם ישראל זה כמו יעקב אבינו בתפילה, כמו שיעקב מתפלל. אז אם כי יעקב מכין עצמו לדורון ולמלחמה, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, בא השלב של התפילה. לראות שהכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. פה אני רוצה להוסיף, מישהו יודע איך כתוב בתורה המילים הכל כל יעקב? הכל כל יעקב? חז"ל אמרו ככה, הקול קול יעקב וידיים ידי עשיו. כל זמן שהקול קולו של יעקב מהדהד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין ידי עשיו שולטות בו. אבל אם קולו של יעקב מתרוקן בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ידי עשיו שולטות בו. שואל הגאון מווילנה, הפסוק כתוב ההפך מהדרשה. חז"ל דרשו בזמן שהקול קול יעקב מהדהד בבתי כנסיות, אין ידי עשיו שולטות בו. על הפסוק כתוב הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. אז זה קשה. והגאון מווילנה, נכון, זה מה שכתוב. הקול קול יעקב כתוב אחד מלא ואחד חסר. אחד עם וו ואחד בלי וו. מה זה בא להגיד? הקול של יעקב צריך להיות מלא בתי כנסיות, בתי מדרשות, קול מלא, קול מהדהד. אבל אם יש קרחת בבית המדרש, כמו אנטיוכוס להשכיחם תורתך, כן? אז בזמן שיעקב כוחו חלש בבית המדרש, וזה קול שלא חסר, לכן כתוב הקול השני, אני חושב, בלי וו, אם זה חסר, אז ידי עשיו שולטות בו. ללמדך שהתגברות על כוחו של עשיו, ידי חיזוק היהדות. חיזוק היהדות פירושו, חיזוק מנהגי עם ישראל להוריד את כיסא הכבוד כאן למטה, להראות על דרכו של העם היהודי בתורה ובתפילה, נתחזק כולנו בתורה ובתפילה, והתקיים בנו הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו, שבת שלום ומבורך, ואין ידי עשיו שולטות בנו כלל. שבת שלום.